הגענו לדף פ"ח עמוד ב', 18 שורות מלמטה, למדנו במשנה שאישה שנישאת על פי עד אחד, שמת בעלה, ואחרי זה חזר בעלה, אז היא חייב לצאת משני הבעלים. אמר שמואל לא שנו אלא שלא מכחשתו. כל זה שאמרנו שלצאת בעלה השני זה רק אם היא לא מכחישה. היא מודה בעצם שאדם שבא עכשיו הוא הבעל הראשון, אבל מכחשתו, אם היא טוענת שסתם יש פה אדם מתחזה ואינו בעלה, אז לא תצאת בעלה השני. אומרתי, מה עסקים, מה אנחנו עוסקים? הנה בית רי, כי מכחשת למה, ואם דובר בעצם שבאים שני עדים, והם מסיים לטענת האיש ואומרים לו, אנחנו מכירים שזה הבעל הראשון, אז ברור, יש פה שני עדים. מה זה משנה? גם אם מכחישה, התורה מאמינה לשני עדים. אלא מדובר בעד אחד כנראה. עד אחד בא ומסייע לטענת האיש שהוא בעלה. ולמה לא צריך להאמין? תם אדם מכחשתו. במצב שהיא מכחישה, אז לא צריך לצאת מבעלה השני. אבל השתקה, אם היא שתקה, למרות שיש בו רק עד אחד שבעצם מסייע לבעל, תצא מבעלה השני. אומרת כמו אבא מעולה, כל מקום שמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים, וזה מוזר, הרי התורה אמינה עד אחד, במקרה הזה של לסמוך על מיטת הבעל, וכל מקום שהתורה אמינה עד אחד, היא, כאילו יש פה משקל של שניים. אז בעצם העד שעיד שהבעל מת, יש לו משקל של שניים. בא עכשיו עד אחד שהוא מסייע לבעל, שהוא אומר שהוא הבעל הראשון, לכאורה אחד במקום שניים, לא יכול לבטל את השניים. אין דבר אף של אחד במקום שניים. באמת אומרת, אמרה לא, מדובר ששני עדים מעידים שהאיש הוא הבעל הראשון. אלא אחר מה הסכים בפסולי עדות, מדובר במקרה שבאו שני עדים והם פסולים לעדות, או הם קרובים, או הם נשים וכדומה. וכמו שרבי נחמיה הסביר, רבי נחמיה אמר דתניא, רבי נחמיה אומר, כל מקום שמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב הדעות. כלומר, אם התורה מין עד אחד, אז כבר לא הולכים לפי תורת עדות רגילה, פסולים, כשרים וכדומה, אלא באמת גם מאמינים בפסולים כמו שמאמינים בכשרים, הולכים לפי רוב הדעות. ועשו שתי נשים ואיש אחד, כשתי אנשים באיש אחד. כלומר, אם יש שתי נשים פסולות ובאו והכחישו איש אחד, זה כמו שתי אנשים שבאים ומכחישים איש אחד. לא צריך, בודקים רק ורק רוב הדעות. לכן בעצם מה אמר שמואל? כשאישה לא מכחישה את שני העדים הפסולים שמעידים שבעלה הראשון עדיין חי, העדות העד האחד הסתר לה דעה והיא בטלה. אבל אם מכחישה את שני העדים, אז אין לה לצאת מבעלה השני, כי כל אדם בעצם, כל אינו לנו טעם לפקפק בנאמנות שלו, נאמן לומר על דבר מסוים שמותר לו, אם כן, שזה עדות כשרה להפך מדבריו. פה מדובר על שני עדים פסולים. אי בהתאם יש מקרה אחר או יש אפשרות אחרת, כל אחד דעת עד אחד כאשר מעיקרה, אפילו מאנשים כעד אחד דעת. באמת במקרה שבא עד אחד כאשר מתחילה, והוא העד הזה, הוא עד שבעל מת, אז אפילו באים 100 אנשים, 100 פסולים לעדות, אז זה כמו עד אחד דמיה ולא יכולים להכחיש את העדות. אז זה לא כמו שאמרנו, אבל אחר מה הסכים, אנחנו עוסקים דעת האישה מעיקרה. פה אנחנו עוסקים במקרה ששמואל מראש שבא הבן אדם להעיד שהבעל הראשון מת, זה היה אישה, זה היה בעצם אדם פסול לעדות. ואחרי זה באו שתי נשים או פסולים אחרים והכחישו דבריה, ואמרו שלא מת הבעל, במקרה הזה שמואל אומר, למרות שקיבלנו את העדות הפסולה הראשונה, בגלל שזה מה שהתורה אמרה לגבי עדות אישה וכדומה, כי האישה חוקרת וכדומה, החשבנו כשני עדים, אבל עכשיו שבאים, למרות שבאים שני עדים פסולים, אבל מכיוון שדובר על הפסול מראש, אז השני עדים הפסולים יכולים להכחיש את הפסול הראשון, ולכן מקבלים את העדות השנייה, והיא צריכה לצאת מבעלה השני. ותרצה לרבי נחמיה אחי, וכך תפרש את מה שאמר רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמין התורה עד אחד, הלך הרוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כשתי אנשים באיש אחד. שתי נשים שמכחישות עדות של אישה אחת, הם כמו שני אנשים שמכחישים עדות של איש אחד. אבל שתי נשים באיש אחד, זה כמו פלגה ופלגה, זה כבר כמו מחצה על מחצה, זה כמו עד אחד כנגד עד אחד. עוד עמד במשנה, צריכה גט מזה ומזה, עומד רבי שלמה מראשון, מבעל הראשון ברור שצריכה גט, היא עדיין נשואה לו בסופו של דבר. כי עכשיו הבעל הראשון הגיע, והוא עוד חי. אל משני, למה צריך את הגט מהבעל השני? הרי לא הייתה אף פעם נשואה לו באמת, הייתה אשת איש. זנות בעלנו, זה סתם מדובר על זנות. אמר רבון הגזירה שם יאמרו, גירש זה ונשא זה, ונמצא את אשת איש יוצא בלא גט. יבואו אנשים ויראו, יראו שלא צריכה גט מהבעל השני, יגידו, סליחה, יחשבו שבעצם התגרשה מהבעל הראשון, והיא נשאה באמת את הבעל השני, ועכשיו הוא יוצא בלא גט, כאילו אשת איש יכולה לצאת בלא גט? אומרת כמה יחרי, אז גם הסייף הכוונה משנה בדף צדי ב', כתוב, אמרו לה על ידי עד אחד, מת בעלך, ונתקדשה, כלומר, קידושין, אבל עוד לא נישאה למישהו אחר, ואחרי זה באה בעלה מהדיה, מותרת לחזור לו, יכולה לחזור בעצם לבעל הראשון, ואת אמנה מנימה, אז גם שם, אם היא יוצאת ככה, היא חוזרת לבעל הראשון בלי גט, ופה התקדשה, יש את איש כבר, אמנם לא נישאה, אבל התקדשה, לכל התוך חשש, יגידו, אנא מנימה, גרש זה וקידש זה, ונמצאת, יש את איש, יוצא בלא גט. אומרת, לא, לעולם בעיין גט, באמת צריך גט, מי אמר שלא צריך גט? גם דווקא לבית צריך גט, אומרת, מה טוב, יחי, נמצא זה, מחזיר שאותו מי שהתארסה. מכיוון שהמקרה בדווקא לבית שהיא חוזרת לבעל הראשון, גם אם היא צריכה גט, היא בעצם יחשבים בטעות, שהבעל הראשון מחזיר את גושתו מי שהתארסה להישחרר. אומרת, מה, אינה חינני, באמת, אם היא רק התארסה להישחרר, יש מתירים לבעל הראשון להחזיר אותה. כדעת רבי יוסי בן כיפר, דאמר מן הנישואים אסורה לחזור על בעל ראשון, אבל מהיוסין מותרת לחזור. הגמרא מקשה, זה האם באמת אם חזר בעלה משהתקשה לאדם אחרי צריכה גט או לא, ועד הקטני סיפא כתוב אף על פי שנתן לאחרון גט לא פסלה מן הכהונה, כי באמת לא צריך גט, מכאן לא בעיה גט. אם היה צריך גט, לי בעיה גט, אמה היא לא פסלה מן הכהונה, אם היה צריך גט, הרי כל גט שניתן באופן על פי ההלכה, אפילו כזה שאין בו חלות של גירושין, חכמים תקנו שהיא פסולה לכהונה. פה אומרים שהיא לא פסולה לכהונה, משהו שלא צריך גט בכלל. אז הוא אומר, הגמרא חוזר ואומרת, לא צריך גט באמת. אלא סיפא אמר קידושי טעותא, באמת נכון, אין לחשוש למה שיאמרו אנשים שגירשה בעלה הראשון, וקידשה בעלה השני, ובעצם אשת איש יוצא בלא גט. אלא, כשיראו אותה יוצא בלא גט, אנשים יגידו, אדרבה, קידושי טעותא עברו. אנשים יחשבו שהקידושים נעשו על תנאי, ולא נתקיים התנאי. לדוגמה, הם יניחו שהאשת איש, האיש בעצם קידש אותה על מנת שהוא כהן, נמצא שהוא לא כהן, לכן הקידושים בטלים מראש, לכן לא היה גט. אנשים לא יחשבו שהוא יוצא בלי גט. אומרת, אז גם הרי שעשה משנה. גם נוכל לומר, ניסוי טעות, ויגידו, זה היה ניסוי טעות. אומרת, כמה באמת, נכון, החשש הזה הוא לא באמת גדול. אלא הרואים יוצאים, הרואים אותה יוצא בלא, מהבעל השני בלא גט, אפילו יחשבו שהבעל הראשון גירש אותה כדת, יחשבו מסתם שהקידושים של השני לא נעשו כהוגן, יבינו שלא הצורך בגט. אבל אף על פי כן כנסו הרבנם, החמיאו חכמים וחששו לאפשרות הרחוקה, אכן מדובר לאפשרות רחוקה. אבל חכמים חששו לאפשרות הרחוקה, שבכל זאת יהיו אנשים שיתאו לחשוב שהקידושים של השני כשרים, וצריך אותה לקבל גט מהבעל השני. ולמה בסיפא, למה לכאורה סיפא, למה נכנסו? בסיפא, מקשר לסיפא, בדף צד יבט צריך מה לקנוס אותה. אומרת, כמובן, לא, זה בדיוק ההבדל. הרי שדעת האיסור, שהיא עברה לאיסור שניסה לבעל השני, אז כנסו החכמים, וראו להחמיא לה אפילו לאפשרות הרחוקה וכו'. ויאמרו שיש איש יוצא בלא גט. אבל סיפא, דעת האיסור, שלא עברה לאיסור, היא רק התקדשה ולא נישאה לו, אז עדיין לא עברה לאיסור, אז בזה לא קצו הרבנן. חכמים כנסו לי לחשוש לאפשרות הרחוקה ביותר, במקרה שעברה לאיסור. עוד עמד במשנה, אין לה תביעה לגבות כתובה, לא מזה ולא מזה. מה הייתה מתקים לבנן כתובה? מה הייתה משתנו חכמים כתובה? כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה. כי מכיוון שהכתובה עולה הרבה כסף לבעל, לא אם היה אדם לגרש את אשתו, אבל פה האישה הזו, שזינתה ונסרה לבעלה, תקלה בעיניו להוציאה. רוצים שתקלה בעיניו להוציאה, רוצים שתגרשו. ולכן אין לה כתובה. אין לה פירות ולא מזונות ולא בלעות וכולי, תנאי כתובה ככתובה דם, תנאי הכתובה הם כמו הכתובה, ולכן זה אותו דין. נטלה מזה ומזה, אז היא צריכה להחזיר. עומד גם פשיט הרי, לכאורה פשבור, אם אין לה תביעה לתשלומים, ברור שצריכה להחזיר את הכסף. אלא מה עוד איתה אם הכמד לתפסה, היינו אומרים, מכמד שכבר תפסה את הכסף, לא מפקין המינה, לא מוצאים אותה מידה, כמה שמלן שלא כך, מחייבים אותה להחזירה. למדנו במשנה ולד ממזר מזה ומזה, גמרא תדון למה ולד ממזר משניהם, גם מהבעל הראשון שזה לכאורה פשוט, כלומר, גם מהבעל השני שזה לכאורה פשוט, וגם מהבעל הראשון. אז אומרת הגמרא, כל כך גמרא מביאה דיון במשנה בתרומות, ואז מתוך כך יקשו על עניין של ממזר מזה ומזה, ונבין את הטעם. תנאת הנמדנו במשנה בתרומות, אין תורמין מן הטמא לטהור, כלומר, אין מפרישים תרומות ומעשרות מפירות טמאים עבור פירות או תרומות, אין לא מפרישים תרומות לתרומה פירות טמאים עבור פירות טהורים. כלומר, אם יש לו פירות טבל טמאים, פירות טבל טהורים, אסור להפריש את הפירות הטמאים לתרומה עבור הפירות הטהורים. ואם תרם מן הטמא לטהור, בשוגג, אז תרומתו תרומה, ושאר הפירות מותרים באכילה, ומעשה במזיד, לא עשה ולא כלום. מה הכוונה לא עשה ולא כלום? מה היא לא עשה ולא כלום? אמר רב חיסדא לא עשה ולא כלום, כל עיקר, אפילו היא גריבה, הדא לטיבלא. כל המעשה הזה שהוא עשה, כל הפעולה, לא נחשבת כלום. אפילו אותה מידה של פירות טמאים שהפריש לתרומה, הם חוזרים להיות טבל. רבי נתן ורבי יושעי אמר לא עשה ולא כלום, הכוונה לתקן את השיריים. ההפרשה שלא עירה, לא הועילה להתיר את השיריים, להתיר את הכל מאיסור טבל. אבל בפועל, מה שהוא הפריש, תרומה ונחשב, התרומה חל עליהם. אז רב חיסדא לא אמר כרב נתן ורבי יושעי, אלא מדי אמרת ותרומה, אם אתה אומר ששם תרומה להם, זימן זה פשע ולא מפריש. עלול לפעמים לפשוע, ולא יסכים להפריש תרומה נוספת על פירות הטהורים. ברגע שבעצם אומר שמשהו הפריש זה, ההפרשה הזאת טובה וזה חל לזה שם תרומה, הוא רואה שתרומה הראשונה ניתנת לכהן, הוא יגיד, לא יסכים להפריש עוד פעם. והוא יחשיב גם את מה שתוקן, השיריים כתוקנו. הגמרא מקשה על רב חיסדא, מה ישנה מהתם, עוד משנה בתרומות התורם, כי שוב נמצאת מרה. כלומר, נמצאת שלא ראוי לה לאכילה, או תרם אבטיח, נמצאת שרוח. כתוב תרומה ויחזור ויתרום. כלומר, אנחנו רואים שלמרות שצריך לחזור ויתרום, התרומה הראשונה נחשבת תרומה. לא חושבים שמה יבשב לא יתרום פעם נוספת. מה ההבדל? אומרת, שוגג המזיד קרמית, מה אתה מחשב, שוגג המזיד? שוגג לא אבל איסור, אדם שוגג, לא עשה את זה בכוונה, לכן לא יבוא לו להפריש שוב פעם. מזיד, כאב לאיסור. אומרת, לא, אנחנו נקשה משוגג לשוגג, מזיד למזיד. רמי שוגג לשוגג, אך הקטן, מקשר פירות טמאים, המשנה אמרה בשוגג תרומתו תרומה, ושאר הפירות מותרים באכילה מיד, שמה, לגבי פירות מרים או סרוכים, קטני תרומה ויחזור ולתרום. למה שם צריך לחזור ולתרום? ואילו פה לגבי שוגג ופירות מי לא צריך לחזור ולתרום. אלא אתה שוגג קרוב למזיק. באמת מדובר על פירות מרים או סרוכים, זה שוגג שהוא קרוב למזיק. כלומר זה רשלנות. דיבר למיטב, אדם צריך היה לתרום מהפירות לפני שיפריש אותם לתרומה. כלומר צריך לבדוק היטב את המציאות, הוא לא בדק. לכן כנסו חכמים וצריך אותו להפריש פעם נוספת. וגם מזיל המזיל, הגמרא מקשה, רמי מזיל המזיל, החלק מפריש פירות טמאים, תני, אם עשה מזיל לא עשה כלום, לפי רב חסדא הכוונה, שהתרומה שהפריש חוזרת להיות חולי. אבל הטעם תנא, במשנה אחרת, בדמאי כתוב התורם מי שאין נקוב על נקוב, מי שתורם מפירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב, שלא חייבים בתרומה אלא מדרבנן, על עציץ נקוב שחייבים בתרומה מהתורה, תרומה לא כל ויחזור ויתרום, להטיל את הפירות העציץ הנקוב, למה נאמר כאן שפירות העציץ שאינו נקוב, שפרושו בתחילה יחזרו להיות תבל. אומרת אמרה בתרי מנה צייד ואחד מנה לא צייד. פירות שגדלו בשני כלים שונים, כמו עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב, אז הגיוני יותר שהתורם יקבל דברנו, אם נאמר לו להפריש פעם שנייה, אבל באחד מנה לא צייד. פירות שגדלו בכלי אחד, כמו פירות טמאים ופירות טהורים, יש חשש גדול שלא ישמע לדברנו, גם אם נניח ונאמר לו, זה להפריש פעם נוספת שגדלו מפירות שגדלו באותו כלי, הוא בכלל לא יקשיב. ושואלת הגמרא לרב נתן ברבי יושעיה שאמר ולא עשה ולא כלום, הכוונה לתקן את השיריים, אבל התרומות הטמאים, את הפירות הטמאים שהוא הפריש הם אכן נחשבים תרומה. מה ההבדל בין עוד משנה בדמאי, מה ישנה מהטעם, מן הנקוב עד שאינו, כי אדם שהוא תורם מפירות שגדלו בעציץ נקוב, שחייבים מהתורה, על פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב, שלא חייבים מדרבנן, תרומתו תרומה, ולא תאחל עד שיוציא עליה תרומה מעשה במקום אחר. אסור לכהן לאכול, מכיוון שמהתורה עדיין תבלי, אז גם בתורם פירות טמאים על פירות טהורים, לכאורה לא נתיר לכהן להשתמש בהם. עד שפריש ממקום אחר, אומרת כמו השאר יאחה, מדאורייתא תרומה עלתית. באמת, בפירות טמאים על פירות טהורים מדאורייתא ההפרשה היא טובה. אלא כדרבי אלי, מה דרבי אלי? אמר רבי אלי, מנין לתורם מן הרעה ליפה, מפירות גורים על פירות יפים, הרואים לאכילה שתרומתו תרומה, דכתיב לא תיסו עליו חטא, בר מלחמת חלבו ממנו. כלומר, כאשר תרימו לתרומה את החלק המובחר, לא תיסו חטא. איך זה יכול להיות? אם אין קדוש, אם בפועל התרומה לא חלה, נשיאות חטא למה לי? אין פה נשיאת חטא, אלא מכאן באמת שהתרומה חלה מהתורה, דובר רק על גזירה מדרבנן, מכאן לתורם מן הרעה ליפה שתרומתו תרומה, לכן יש עליו חטא, כי הוא תרם שלא כראוי. ולכן מותר לכהן להשתמש בהם, למרות שלא הפרישו עליהם תרומה ומעשר במקום אחר. עכשיו הגמרא חוזרת לדון בדברי רב חסדא, שאומר שחכמים הפקיעו שם תרומה מפירות טמאים שנתרמו מזיל על פירות טהורים. למה? אמר לרב רב חסדא, לדעתי אמר לפי שיטתך, שאתה אומר בעצם לא עשה ולא כלום כל עיקר, אפילו ההוא גריבה עד הרטיב לה, אפילו אותה מידה, מה שהוא הפריש בפועל חוזר להיות תבן, מה איתה מה? זה רק דמנה פשע ולא מפריש, שמה יפשע, ולא יתרום פעם נוספת. מי כן מידה דמדאורייתא ותרומה משום דמנה פשע, הפקור רבנן לחולין? עכשיו למדתי שמדאורייתא הפרשה חלה. מה יכול דבר כזה שמדאורייתא הפרשה חלה, וחכמים שהם חששו שמה יפשע, ולכן הפקו את רבנן את התרומה לחולין? וחיבדים מתנים, כלומר מתקנים תקנות לעקור דבר מן התורה? עכשיו רב חסדא בעצם משיב בהוכחה שאכן חכמים יכולים לעקור דבר מהתורה, מהמשנה שלנו. אמר לרב חסדא, ואנו תסבור, אתה לא סובר שיכולים לעקור, חכמים לא יכולים לעקור דבר מהתורה? ואתה למד במשנה לגבי אישה שנישאה על פי עד אחד, שאיש שמת בעלה וכו', בסוף חזר בעלה, ועלה ממזר מזה ומזה. פשתמש, אבל הממזר מהבעל השני זה ברור, כי נשואה באמת לבעל הראשון. אלא הממזר מהבעלה שנולד מהבעל הראשון, איך היא ממזר? הרי הם נשואים. אלא מראשון אמר, אשתו היא, וישראל מעל יהוא. אבל עד שנולד הוא ישראל כשר, וכשרים לממזר, ועכשיו אתה מתיר. בגלל שאתה קורא לו ממזר, אתה מתיר לישראל הזה, שישראל כאשר להתחתן עם ממזרת, הרי שאתה בעצם חכמים יכולים לעקור דבר מהתורה. אומרת הגמרא, אמר לרב חסדא, לא, אחי אמר שמואל, באמת לא מתירים את הוולד מהבעל הראשון להתחתן עם ממזרת, אסור ממזרת. זה רק לחומה שמחשים אותו ממזר. וכן כעת הרבין אמר רבי יוחנן, אסור ממזרת. אמר עיקר למזלם, בכלל קוראים לו ממזר מהבעל הראשון, לאוסרו בבת ישראל, לאסור אותו להתחתן עם בת ישראל כשרה. שלח לרב חסדא לרב אביעד רב אחא בר אבונא, וכן בית דין מתנים לעקור דבר מהתורה, מנסה להביא הוכחה נוספת שאכן בית דין עוקרים דבר, חכמים יכולים לעקור דבר מהתורה, להמיר גזרותיהם. ועתן ימים את האדם יורש את אשתו הקטנה, אם אין לה אב נניח לבת הקטנה, ואמא או אחיה יישאו אותה, כלומר מהתורה רק האב יכול לקבל קידושין עבור ביתו הקטנה. אבל חכמים תקנו שגם האמא או אחיה, האח הגדול, יכול בעצם לקבל קידושין עבור הבת הקטנה. אבל מדובר על קידושין מדרבנן. אז אם אתה אדם יורש את אשתו הקטנה, בית שמיים אומרים שתעמוד בקומתה, כלומר אישה שנעשה גדולה, מלאו לה 12 שנה, יש לה סימוני גדלות וכדומה. בית הלל אומרים שתיכנס לחופה, שאז נעשית נשואה לו. רבי אליעזר אומר מי שתיבעל לו, ויורשה ומתעמל לה ואוכל בגינות תרומה. כלומר אותה שעה, לפי כל אחד מהדעות, הוא ראוי ליורשה, ומתמלה, מתמלה במותיים הוא כהן, אוכלת, אוכלת בגינו, כלומר מחמתו, תרומה וכדומה. לפני שהגמרא מפרשת אורחת רב חיסדא, היא מבררת הדעות השונות בברייתא. בית שמאי אומרים משתעמרות בקומתה, אף אגב לא נכנסה לחופה, מה היא עדיין ארוסה? אם הכוונה משתעמרות בקומתה ותיכנס לחופה, ואחר כמה, זה מה שאמרו בית שמאי לבית הלל, דקאמרית מה שאמרתם שתיכנס לחופה, זה לא נכון, אנחנו לא סוברים ככה, אלא היא עמדה בקומתה, אם נעשתה גדולה מעניה לחופה, אז מועילה לחופה, ואז בעלה זכאי בעצם לירש אותה, היא עדיין לא גדלה, היא לא מעניה לחופה. בכל אופן זה המחלוקת גם בבית שמאי הלל, ורבי אליעזר אומר, מי שתיבהל לו. ואמר רבי אליעזר, שואל את הגמרא על רבי אליעזר, אין מעשה קטנה כלום, אין מעשה ניסוי של קטנה כלום, איך אמר רבי אליעזר, מי שתיבהל לו, היא זכאי לירושה, אלא הכוונה, מי שתגדיל ותיבהל לו. כלומר, גם רבי אליעזר, כמו בית שמאי, צריך שתגדל. בכל מקרה, אחרי שלמדנו את הברייתא, חוזר לביא ראיית רב חיסדא, קטנה מיד, בכל זאת למדנו בברייתא, שאין יותר חשש למיעון, הבעל ירושה, למרות שהקידושים מראש, הם מדי רבנן, ואחר מדאורייתא עברו הירידה, הרי כאן, מהתורה אביה, הוא היורש אותה, ולא בעלה, כי הקידושים לא מועלים מהתורה, ובכל זאת מדי רבנן יריד לבעל, בכל זאת חכמים אמרו שבעל יורשה, חכמים יכולים לעקור דבר מהתורה, שהבעל יורש אותה, שהאבא יורש אותה שאמור להיות מהתורה, וחכמים עקרו את זה ואמרו הבעל יורש אותה, להעמיד את תקנתם. אומרת הגמרא, יש פה, זה לא אותו דבר, זה לא אומר שתמיד חכמים יכולים לעקור מהדבר מהתורה, להעמיד את גזרותיהם. פה זה נהיה מיוחד, הפקר בית דין הפקר, כלומר יש כוח לבית דין להפקיר ממונו של אדם. כל תקנון חכמים בעיני ממונות לא נחשבים עקירת דבר מהתורה. אדם אמר ביצחק, מנהל שהפקר בית דין הפקר, שנאמר, וכל שלא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו ויבדל מקהל הגאולה. כלומר, עזרא וראשי העם קראו לכל העם ששבו מן הגאולה, להתאסף בירושלים תוך שלושה ימים, מי שלא ייכנס, שרכושו יוחרם, יהיה מורחק מכל הקהל וכדומה. אז יש כוח ביד החכמים להפקיע ממון בשעת הצורך. עוד מקור שההפקר בית דין הפקר, רבי אלעזר אמר מאחה, ביהושע אלה הנחלות אשר ניחלו על עזר הכהן, ויהושע בינו וראשי האבות למטות בני ישראל. וכי מה עניין ראשים אצל אבות? מה נאמר בפסוק ראשי האבות? לא נאמר פשוט ראשי מטות בני ישראל, אלא לומר לך, מה אבות מנחילים ביניהם כל מה שירצו, האב רשאי לחלוק את נכסיו בין הילדים שלו כפי שהוא רוצה, גם ראשי מטה, ראשי המטות מנחילים את העם כל מה שירצו. כלומר, יש כוח שראשי המטות, שהם הבית דין בעצם, להפקיד ממון בשעת הצורך שצריך. רב חיסדא מנסה להביא מהמשך הברייתא שלמדנו עוד ראיות שאכן חכמים יכולים לעקור דבר מהתורה. כתוב בהמשך הברייתא, ומתמלה בעלה במיטתה, אם הוא כהן, ואחר מדאורייתא אביה מתמלה הרי מהתורה, רק אבי הכהן הרי יכול לתמלה, לא בעלה, שקידושה מדרבנן בלבד. ומדרבנן תמלה לבעל, בכל זאת חכמים תקנו בעצם לבעלה, לבעלה כהן יתמלה. אז חכמים תקנו דבר, לעקור, להתיר איסור תורה, לקיים את התקנה שלהם. אומרת, לא, נחשבת מת מצווה, משום דאבי מת מצווה, נחשבת למת מצווה, שמתאפל בקבורה של המת מצווה הזה, של האישה הזאת. אומרת, ומיה ומת מצווה, היא נחשבת כבת מצווה? מי זה מת מצווה? אתה, אין זו, איזו מת מצווה שמותר לכהן יתמלה לו? כל שאין לו קוברים, אין מי שתעסק בקבורתו. הוא קורא לעזרה, ואחרים עונים אותו, מתעסקים בקבורתו. כלומר, אם הוא קורא ואחרים עונים לו, אז אין זה מת מצווה. כלומר, מת מצווה זה רק מי שלא מתעסק בגלל בקבורתו. אבל אם אדם קורא ואנשים מוכנים להתעסק בקבורתו, זה לא מת מצווה. פה ואסור לכהן יתמלה לו. כלומר, כהן זה רק האפשרות האחרונה שאפשר להתאמל למת מצווה. פה במקרה שלנו, מכיוון שיש לאשתו בעצם קרובים, יש לה משפחה, יש לה הורים, אחים, היא לא נחשבת למת מצווה. אומרת, מה, לא, אחי נמי, כיוון זה לא ירתי לה, מכיוון שקרוביה לא יורשים אותה, חכמים תקנו שהבעל יורש אותה, קריה ולא אנו לי. היא נחשבת כאילו היא קוראת לעזרתם ואינם עונים לו, כאילו אין לה משפחה. כי מכיוון שהם לא יורשים אותה, אז נחשבת למת מצווה. עוד רב חיסדא מנסה להוכיח מהמשך הברייתא, ואוכל בגינו תרומה. היתומה הקטנה הזו נשואה לכהן מותר לאכול בתרומה, למרות שלא אשתו, היא אשתו רק מדי רבנן. הנה יש פה, אסור לזרים לאכול תרומה, יש פה חכמים עקרו את דבריהם, עקרו איסור תורה להעמיד את דבריהם. אומרת מה בתרומה דה רבנן, באמת מה שהתורה, מה שהברייתא אומרת, שהיתומה הקטנה הזו מותר לאכול בתרומה, כלומר דווקא תרומה מדי רבנן, תרומה מדי אורייתא היא אסורה, כי באמת אין כוח ביד חכמים לכל דבר מהתורה, או לפחות אין הוכחה לכך. הגענו לדף צד ימוד א', אמנם הגמרא המשיכה בזה, רב חיסדא מנסה להביא עוד ראיות ועוד ראיות לכך שיש כוח ביד חכמים לקור דבר מהתורה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.